אנחנו ממשיכים את השיעור במאמר בעלותך את הנרות. אנחנו סיימנו את שתי האותיות הראשונים של המאמר. נעשה סיכום, מה למדנו עד כאן. אם אפשר לסכם שבעצם המשפט בעלותך את הנרות הוא משפט שיש לו שתי משמעויות מאוד קיצוניות ושונות. מצד אחד, כשאנחנו אומרים בעלותך את הנרות, אנחנו מדברים על, כמו שהסברנו על פי הפנימיות, שהכוונה היא לנשמות, אנחנו מדברים על נשמות כאלה שזקוקים לעלייה. נשמות כאלה שנמצאים במצב שחסר להם רצו ואהבה לקדוש ברוך הוא, וצריך להעיר אותם, צריך להעלות אותם. וזה עבודה של אהרון, בעלותך את הנרות. בלשון המאמר אמרנו, אלו נשמות שקוראים להם נשמות של בריאה, יצירה, עשייה, נשמות כאלה שהטבע היהודי שבהם הוא בהלם, ואהרון הכהן, העבודה שלו היא לגלות את הטבע, את הרצו של הנשמה שתתגלה בחוץ. אז זה הדגש אחד שמשתמע מהמילים בעלותך את הנרות. לעומת זאת, אמרנו בקצה השני, שדווקא הביטוי בעלותך את הנרות מרמז על נשמות שהן בדרגה מאוד מאוד גבוהה. כי אמרנו שזה שאומרים בהמשך הפסוק שיבת הנרות, שמבדילים מן סוג אחד לסוג שני, כי לכל אחד יש עבודה אחרת לשמש את קונו, זה שאנחנו מחלקים בין נשמה לנשמה, ומציינים שההבדל ביניהם הוא בהתאם להבדל בעבודתם, זה דרגה נמוכה בנשמה. זה דרגה נמוכה שבה העבודה היא עיקרית, והנשמה היא בעצם אמצעי עבור העבודה שהיא צריכה לעשות. אבל הנשמה כפי שהיא במקורה העליון, היא למעלה מלומר שהיא אמצעי למשהו. שם התכלית היא באה בעצמה. התכלית היא בעצם מהותה. זה נשמה גבוהה שהיא בעולם האצילות ולא שייך לומר עליה שהתכלית שלה זה לשמש את קונה. אז אם כך יוצא שהמשפט בהלכה את הנרות יש לו שתי קצוות הופכיות. סיימנו את עוד ב' ואמרנו שבאמת כשכתוב בהלכה את הנרות במובן הפשוט הכוונה היא להעלות את הנרות הנמוכים, דהיינו הנשמות הנמוכות, הנשמות שצריך עוד לעורר אותם, זה אבל רק ההתחלה של העלייה שלהם. אבל אחרי שאהרון פועל שלב א', בעלותך את הנרות, לרומם את הנשמות הנמוכות יותר, אז נהיה בעלותך במובן העמוק, שהם מתעלים אפילו יותר גבוה מהמצב שהם היו לפני כן, אפילו יותר גבוה מהשורש שלהם שקוראים להם נרות סתם, דהיינו כפי שהם בעולם האצילות. מה הם שתי סוגי העליות שפועלים בנשמה? מה הם בעצם שתי הדרגות השונות שיש בנשמה? מהי הפנימיות של הנשמה המתבטאת בעלייה הראשונה? ומהי הפנימיות של הנשמה שמתבטאת בעלייה הגבוהה יותר? כדי להבין את זה נמשיך עכשיו פרק ג' במאמר. ויובן זה, כדי להבין את עומק העניין, זה יהיה מובן על פי תורת הרב המגיד. נלמד משהו שאומר המגיד ממזריץ' על הפסוק בעלותך את הנרות. על אותו פסוק בעלותך את הנרות, שאנחנו הסברנו קודם, שעל פי הפנימיות נרות זה הולך על הנשמות, הבאנו את הפסוק שאומר שלמה המלך, נר הוויה נשמת אדם, אז נראה איך הרב המגיד מסביר על פי דרכו, את הפסוק הזה בעלותך את הנרות. אומר הרב המגיד, דנרות הם המצוות. מגיד אומר שמה מרומז במילה נרות? המצוות, יש תרי"ג מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, המצוות נקראים נרות. אז זה הוא מביא את הפסוק שגם אומר אותו שלמה המלך, באותו ספר משלי שכתוב נר הוויה נשמת אדם, באותו ספר עצמו, כמה וכמה פרקים לפני כן, כתוב כי נר מצווה, שהמצווה גם היא נקראת בשם נר. מה הדמיון שיש בין מצווה לנר? כידוע שנר בלשון התורה, בלשון חכמים, זה הכלי שלתוכו שמים שמן, לתוכו מכניסים את הפתילה, ולאחר מכן דולג בו האש. הנר זה הכלי. אז אומרים שהמצווה נקראת נר. נר זה הכלי, שבכלי הזה לאחר מכן שורה אור. כמו שהנר שורה בו אור, כמו נר גשמי. הנר הוא רק הכלי. לאחר מכן בנר הזה שורה אור. אותו דבר כך המצווה. המצווה גם כן אותו דבר. יש את המצווה עצמה שזה הכלי. המצווה עצמה שיהודי מניח תפילין, ניסה מזוזה, מתעטב בטלית. כל מצווה שיהודי מקיים זה המצווה, זה הכלי. אבל המצווה הזו שורה באור. יש לה משהו פנימי, יש לה אור. מה הפנימיות שלה? מה זה האור של המצווה? הוא אהבה ויראה. כשיהודי מקיים את המצווה ויש לו גם רגש של אהבה ויראה בעת קיום המצווה, אז אהבה ויראה זה האור של המצווה. המצווה מאירה אצלו. היא לא רק מצווה עצמה, היא לא רק הצד הביצועי של המצווה, הצד הטכני של העניין, הכלי, אלא המצווה מכילה גם את האור, מכילה גם אהבה ויראה. זה הפירוש נרות. עכשיו אומר המגיד, מה זה בעלותך את הנרות? הוא פירוש בעלותך את הנרות, זה אמירה לכל יהודי. הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, בעלותך את הנרות. ואז המילה את, יהיה לה משמעות אחרת מהמשמעות הפשוטה. את, זה יכול להיות גם במשמעות אם. מה זה נקרא? כאילו כתוב בעלותך עם הנרות. הנרות עצמם הם קדושים. הנרות עצמם דיינו המצוות, הם רצון השם. הם מעולים, הם מרוממים. האם אומרים ליהודי, בעלותך עם הנרות. אתה צריך להתעלות עם הנרות. דיינו, אתה צריך שהמצווה שאתה מקיים, תקיים אותה עם אהבה ויראה, תדליק באור, אז אתה תתעלה עם הנרות. תתעלה עם המצוות. כמו שאומרת הלשון במאמר, הוא פירוש בעלותך את הנרות, דפירוש את הוא גם אם, המילה את משמעותה כאילו כתובים, אז מה הפירוש בעלותך את הנרות? הוא שתעלה את עצמך עם המצוות. אומרים ליהודי, תעלה עם המצוות, בעלותך עם הנרות. לאן אתה תעלה? ועלייה היא, לאן אתה תעלה? מול פני המנורה, תעלה לפנימיות. כמו שאמרנו, מה זה הפנימיות של המצווה? מה זה האור של המצווה? זה אהבה ויראה. אז שיהודי מקיים את המצווה עם הפנימיות שלה, יהודי שיש לו בעת קיום המצווה אהבת השם ויראת השם, אז זה מרומם אותו, זה העלייה שלו, ואז הוא מקיים את הבעלותך עם הנרות. הביא לכך דוגמה שהמצווה שיהודי מקיים ובכלל לימוד התורה שיהודי לומד, צריך להיות עם הפנימיות, עם אהבה ויראה. אהבה ויראה זה האור. איפה זה כתוב? דרך מה שכתוב, זה על דרך הפירוש שמסבירים את הדיבר הראשון של עשרת הדיברות. כתוב בפסוק בעשרת הדיברות, מה זה פותח? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי ולא יהיה לך. אז מסבירים על פי הפנימיות בצורה מאוד מעניינת מה נאמר כאן. שהכוונה זה כל המצוות, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה זה כל המצוות. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא דיבר את כל המצוות. למה? היא לאמור, זה כדי שהיהודי יאמר, שהיהודי יחשוב, שהיהודי יפעל בעצמו, שהאדם יחשוב ויאמר, אנוכי ולא יהיה לך. שליהודי יהיה אהבת השם ויראת השם. כשיהודי יהיה לו אהבת השם ויראת השם, זה המטרה של כל המצוות. המצוות בעצמם, כל הדברים האלה, זה הכלי. המטרה היא לאמור, אנוכי ולא יהיה לך. אנחנו יודעים שאהבת השם זה השורש לכל המצוות עשה. ויראת שמיים זה השורש לכל המצוות לא תעשה. אז אם יהיה ליהודי אהבה ויראה, יהיה לו אנוכי ולא יהיה לך. אז יהיה לו מתוך האהבה, יהיה לו אנוכי, יהיה לו את האנוכי שזה השורש של כל המצוות עשה, ומתוך היראה יהיה לו את הלא יהיה לך, כי הלא יהיה לך זה השורש של כל המצוות לא תעשה. ובצורה מעניינת, זה אותם ראשי תיבות. א' ו' י', מה ראשי תיבות א' ו' י'? א' ו' י' זה אנוכי ולא יהיה, וא' ו' י' זה אהבה ואירה, אותו ראשי תיבות. למה זה אותו ראשי תיבות? כי זה אותה משמעות, שמה הקדוש ברוך אומר ליהודי, אתה צריך לפעול שיהיה א' ו' י', אנוכי ולא יהיה לך, אהבה ואירה. ואיך כתוב בהמשך לאנוכי, ואיך כתוב בהמשך לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, על פניי. מה פירוש על פניי? על פניי במובן הזה, פירוש פנימיות. כשאתה תתעורר באהבה ואירה, אתה תגיע לעל פניי, אתה תגיע לפנימיות, אתה תגיע למצב כזה שאתה תתחבר לפנימיות של העניין, לפנימיות של התורה, לפנימיות של המצוות, לאור של המצוות. שהפנימיות הוא הקדוש ברוך הוא. וזהו, זה גם אצלנו בפסוק שכתוב בעלותך את הנרות. אז אמרנו מה זה בעלותך את הנרות, בעלותך עם הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הם שבעת הנרות? הם שבעת ימי הבניין. זה השבעה מידות שדרכם נבנה העולם. השבע המידות שזה אהבה ואירה ותפארת וכו'. השיהודי יעורר בעת קיום המצוות. הוא יעורר את הלב, הוא יעורר את אהבת השם ואת העירת השם, השיבת הנרות יעירו אצלו, אז הם יעירו אל מול פני המנורה, הם יעירו לפנימיות. אז בעצם מה שהמגיד ממזריץ' מסביר על הפסוק בעלותך את הנרות, זה בעצם המשמעות גם כן של הדיבר הראשון של עשרת הדיברות, שכל הדברים האלה, כל המצוות, כל הנרות, המטרה היא שיהיה בעלותך. מה זה בעלותך? שאתה תעלה לפנימיות של העניין, שתעלה לפנימיות של העניין, דהיינו אהבת השם ויראת השם. סיף הרב ואומר בלכורה, הכוונה בזה, אם אנחנו בעצם נדייק יותר, אנחנו נראה שכרגע אנחנו קראנו את הפסוק והסברנו את הבעלותך ואל פני המנורה, או שהסברנו את הלאמור אנוכי על פניי, דיברנו לכורה על בחינת קיום טכני ובחינה של פנימיות. אומר רבים נדייק, נראה שבעצם מרומז כאן בפסוק שתי בחינות בפנימיות. יש פנימיות ופנימיות יותר עמוקה. גם בפסוק בעלותך אנחנו נראה שתי דרגות בפנימיות, וגם בוידבר אלוקים גם שם נראה שתי בחינות בפנימיות. לכאורה הכוונה בזה, בפנימיות הם מצוות שני עניינים. כשאנחנו אומרים שיש למצווה פנימיות, יש למצווה אור, יש בעצם שני עניינים בפנימיות. קודם כל, הפנימיות הראשונה, מה זה? שעל ידי קיום המצוות, שמה זה המצווה עצמה? המצווה זה הכלי, הנר. על ידי קיום המצוות באים לאור, מה זה האור? באים לאהבה ואירה. וזה מה שאומרים גם כן בפסוק של עשרת הדיברות. זהו, דאנוכי ולא יהיה. שזה כללות כל המצוות מתבטא בשני הדיברות האלה. אנוכי ולא יהיה, כשאנוכי זה שורש של מצוות עשה, ולא יהיה זה שורש של מצוות לא תעשה. אז הראשי תיבות שלהם זה א' ו' י', אהבה ואירה. אז זה בחינה אחת בפנימיות. דהיינו, הבחינה הראשונה בפנימיות יש לך את הכלי, ויש לך את הפנימיות של הכלי. הכלי זה המצווה, המצווה, החלק הטכני של הקיום של המצווה, והפנימיות זה הרגש, זה אהבת השם ויראת השם, זה אנוכי ולא יהיה לך. בפנימיות זו, כשאנחנו מדברים על הפנימיות הזו, על הבחינה הראשונה בפנימיות, היא כמו אור הנר, כמו אור שדולג בנר, שהאור והנר הם בערך זה לזה. האור והנר, אז אמנם האור זה הפנימיות של הנר, האור זה התכלית של הכלי, אבל יש ביניהם ערך, יש ביניהם יחס. יש ביניהם ערך כמה האש תהיה, כמה חומר בעירה יש כאן, איפה הוא נכנס, בכלי, איך הוא מכיל אותו. אותו דבר כשמדובר ברוחניות, הפנימיות, דהיינו האהבה והעירה, היא בערך למצווה, היא הפנימיות של המצווה עצמה. זה אבל דרגה הראשונה בפנימיות. על ידי זה, כשיהודים משלים את הבחינה הראשונה בפנימיות, כשיהודי יש לו אהבה ועירה, כשיהודי יש לו את הבחינה של אנוכי ולא יהיה לך, נמשך בהם אחר כך פנימיות נעלית יותר. אז הוא מגיע לדרגה הרבה יותר עמוקה בפנימיות, שזה נקרא על פניי. על פניי זה דרגה הרבה יותר גבוהה. יותר גבוהה מאהבה ויראה. זה גם המילים על פניי כתוב בעשרת הדיברות. אחרי שאומרים אנוכי ולא יהיה, אנוכי ולא יהיה, הרי אמרנו קודם, זה גם ראשי תיבות אהבה ויראה, זה הדרגה הראשונה בפנימיות. אבל אחר כך באים על פניי, שזה פנימיות יותר גבוהה, שזה אמיתיות הפנימיות, שהוא הקדוש ברוך הוא. אותו הדבר זה גם בבעלותך את הנרות. גם בבעלותך את הנרות יש לנו שתי דרגות. וזה בעצם מה שלמדנו באות הקודמת, שאמרנו שזה יובן על פי תורת הרב המגיד. מה למדנו באות הקודמת? שאהרון הכהן מעלה את הנרות, דהיינו את הנשמות הנמוכות, הנשמות של בריאה, יצירה, עשייה, הוא מעלה אותם שיהיה להם אהבה ורצו גלוי, זה הפנימיות הראשונה. אחר כך יש את הפירוש העמוק יותר, שהוא מעלה אותם גם כן יותר גבוה מהדרגה של הצילות, שזה פנימיות יותר נעלית. נראה את הלשון בפנים במאמר. על פי זה יובן גם הקשר, זה שני העניינים. זה בעלותך את הנרות, להפירוש, זה נרות הם הנשמות. גילוי, טבע, הרצו ועלייה בנשמות, דבריה, יצירה, עשייה, ושעל ידי זה נעשה בהם עלייה למעלה, יותר מגם מכמו שהיו באצילות קודם ירידתם לביאה. הרי אמרנו שני עניינים בבעלותך את הנרות. דגש אחד היה שמדובר על כאלה שצריך לעלות אותם, נשמות כאלה שצריך לגלות בהם את הרצון, ואחר כך אמרנו שיש דרגה יותר עמוקה, הם נרות כאלה שלא קוראים להם שבע, כי הם נשמות האצילות, גם אותם מעלים יותר גבוה. מה, איך שני הדברים מתחברים יחד? זה שהנשמה מתעוררת ברצו, זה שיש לנשמה את הדרגה הראשונה, שזה אהבה רבה שלמעלה מטעם ודעת, הגם שעלייה זו היא אל מול פני המנורה, בחינת פנימיות, היא דרגה ראשונה זה פנימיות, שהדרגה הראשונה זה דוגמת אהבה ועירה שנמשכים על ידי המצוות, ועל ידי זה היא מתעלית למעלה יותר, גם כמו שהייתה באצילות, שזה דרגה השנייה דפנימיות על פניי. יוצא עם כך שיש לנו פה, לסיכום העניין, יש לנו שתי דרגות בפנימיות. יש לנו דרגה אחת בפנימיות, שזה הדרגה הראשונה, שאהרון הכהן לוקח יהודי נשמה שהיא באופן נמוך, היא בחינת בריאה, יצירה, עשייה. אין לה אהבה לקדוש ברוך הוא בגילוי, וצריך לעורר לה את זה. אז אהרון הכהן מעורר לה שיהיה לה אהבה לקדוש ברוך הוא. זהו מגלה בה את הפנימיות, אבל זה הדרגה הנמוכה בפנימיות. דרגה ששייכת לנשמות של בריאה, יצירה, עשייה. ועל ידי זה מגיעים אחר כך לדרגה יותר עמוקה. הדרגה יותר עמוקה זה על פניי, זה להגיע לפנימיות הגבוהה יותר, להגיע לבחינה של למעלה אפילו מהצילות, שזה שתי הבחינות שמרומזות גם כן בדיבר הראשון של עשרת הדיברות, שאומרים שכל הדברים האלה זה כדי שיהיה אנוכי ולא יהיה לך, שזה אהבה ויראה, ואחר כך מגיעים לעל פניי. שתי הדרגות האלה מרומזות גם בבעלותך את הנרות, לפי שני הביורים שאמרנו. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא שהנשמה מגיעה יותר גבוה אפילו ממה שהיא הייתה בעולם האצילות. מילא שאנחנו מדברים על נשמה שהיא בדרגת בריאה, ובכלל לא נמצא בה בגילוי אהבת השם. ואהרון הכהן צריך עכשיו לעורר אצלה את אהבת השם. אז אני מבין שהנשמה הזו עלתה לדרגה פנימית. היא הייתה קודם שייכת לבחינת עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה בוודאי, ואהרון הכהן מעלה אותה, דיינו מרומם אותה שתהיה שייכת לפנימיות, שיהיה לה גילוי של הנשמה של אהבת השם ויראת השם. אבל אם מדובר בנשמה שהיא כבר גבוהה, היא כבר בבחינת נשמה דאצילות, אז אם יש לה כבר דרגה הזו שהיא כבר נשמה דאצילות, אז היא כבר נמצאת לכאורה בבחינה כל כך עליונה. מה שייך לומר עליה בעלותך את הנרות? מה שייך לומר שמעלים אותה יותר גבוה גם כן? כדי להבין את זה, והעניין הוא, אומר רבי בעוד ד', דנשמה כמו, גם כמו שהיא למעלה, גם כשמדברים על נשמה דאצילות, שהיא נמצאת למעלה, היא נמצאת למעלה, הכוונה היא לא למעלה באיזשהו מקום למעלה, היא נמצאת למעלה במהות שלה היא למעלה, יש לה אהבת השם גלויה, אז הנשמה גם כמו שהיא למעלה, היא דוגמת הבן כמו שנמשך ממוח האב. יש אצל הבן בתניה בפרק ב', מביא אדמו"ר הזקן משל של הנשמות שהן דומות ללידה של, 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 של תינוק וההשתלשלות שלו שיורד מטיפת מוח אב. אז אדמו"ר הזקן אומר שהנשמה היא כמו בן שנמשך ממוח אב. אז נשמה כפי שהיא בעולם האצילות זה כמו בן שנמשך ממוח אב. מה פירוש נמשך ממוח אב? הוא כבר יצא ממוח אב. הוא לא כמו הטיפה שנמצאת עדיין במוח אב. הוא כבר נמשך ממוח אב. הוא כבר מציאות. זה הנשמה כפי שהיא באצילות, היא כבר באופן של בן שנמשך ממוח אב. אבל עצם הנשמה, כמו שהיא מושרשת בעצמותו התברך, אבל שמדובר על עצם הנשמה כפי שהיא למעלה, אפילו מעולם האצילות, עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בעצמות, שזה בדוגמת הבן. כמו שהוא במוח האב עצמו טרם שנמשך, כמו שנגיד הבן נמצא עדיין בטיפת הזרע שבתוך מוח האב, הוא עוד לא נמשך החוצה, אז אינה בגדר המשכה וגילוי. הנשמה כפי שהיא בדרגה הזו, היא לא נמצאת בגדר של גילוי בכלל. היא לא נמצאת בגדר של המשכה. ועל ידי עבודת הנשמה, בירידתה למטה, עכשיו שנשמה יורדת פה למטה בעולם הזה, ולמה יורדת פה למטה? לעורר ולגלות את טבע הרצו והעלייה שבה, שהיא דוגמה טבע הגעגועים דבן אל אביב. נשמה כשהיא יורדת פה למטה, אז היא לכאורה מתרחקת. היא יורדת למקום כמו בן שהתרחק מאבא שלו. ואז מתעורר לו טבע געגועים לאבא. נשמה יורדת למטה, מתעורר לה טבע רצו שהיא רוצה לעלות למעלה. אז מה בעצם מתגלה בה? מתגלה בה עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בעצמות, כמו שהיא לפני שנמשכה. פה בעצם באות הזו אנחנו רוצים להסביר מה שייך לומר עלייה יותר גבוהה מאשר נשמה שנמצאת באצילות. אז הוא אומר עלייה יותר גבוהה שהיא תגיע לבחינה כמו שהיא מושרשת בעצמות. מה הכוונה? אז העניין הוא כך, שנשמה כפי שהיא בבחינה שהיא נמשכה כבר החוצה ממוח האב, ברגע שהיא נמשכה החוצה, אז יש לה מצבים שונים. איפה היא נמצאת? אם היא נמצאת בעולם האצילות, אז יש לה אהבה גלויה לקדוש ברוך הוא. אם היא נמצאת בעולם הבריאה, יצירה, ובוודאי בעולם העשייה, אז אהבה לקדוש ברוך הוא שלה שיש לה, מתעלם. כי נשמה כפי שהיא באופן של המשכה, אז יש לה דרגות שונות. אבל עצם הנשמה, כמו שהיא מושרשת בעצמות, לא שייך בה דרגות, לא שייך בה בחינות, לא שייך בה לומר שהיא רחוקה, שיש בה אלם, היא קשורה במהות, אין בה שום דבר לא יכול לעשות בה שינוי. כל השינויים יכולים להיות רק כפי שהיא נמשכה החוצה. במילא, נשמה שהיא נמצאת בעולם האצילות, אז ודאי שכרגע שהיא בעולם האצילות, טוב לה. מה פירוש טוב לה? מאיר בה אלוקות. היא מרגישה אהבה לקדוש ברוך הוא. היא בדרגה גבוהה, אבל היא בדרגה גבוהה. היא לא כמו שהיא מושרשת במקור, כמו לפני שנמשכה. היא נמשכה, רק הרגע היא בתחנה הכי טובה. אבל אנחנו רוצים שהיא תעלה לתחנה יותר גבוהה. אנחנו רוצים לא שתגיע לתחנה יותר גבוהה, רוצים שהיא תחזור לשורש שלה כפי שהיא לפני שנמשכה. איך היא תוכל לעלות לדרגה הזו כמו שהיא לפני שנמשכה? בשביל זה שולחים אותה למטה. בשביל זה מרחיקים אותה מהמקור. וכשמרחיקים אותה מהמקור, אז לפי הטבע היא אמורה לשכוח מהמקור. היא אמורה להתרחק מהמקור, הרי שלחו אותה למטה. ואז בא היהודי. ולמרות שהוא נמצא למטה, למרות שהוא נמצא בגלות, למרות שהוא נמצא רחוק, פתאום הוא עובד על עצמו לעורר את הטבע הפנימי להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך בא לו כזה טבע? הרי מצד הריחוק לא היה אמור להיות לו בכלל יכולת כזו. איך פתאום זה מתעורר לו? כי ברגע שהוא ירד למטה, העבודה שלו יכולה לחבר אותו לשורש נשמתו האמיתי כפי שהוא לפני שהוא נמשך בכלל. וברגע שמתגלה בו השייכות לשורשו האמיתי, מצד שורשו האמיתי אין הבדל איפה הוא נמצא. מצד שורשו האמיתי אין הבדל בין למטה ללמעלה. ולכן אין לו בעיה, גם כשהוא למטה, להתעורר באהבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שהירידה מעלה אותו יותר גבוה מהשורש שלו. נראה איך הוא אומר את זה במאמר, את המילים שאמרנו כרגע, הוא אומר ככה. נתחיל אולי עוד פעם מתחילת עוד ד', זה העניין. דה נשמה גם כמו שהיא למעלה, נשמה כפי שהיא למעלה בעולם האצילות, נשמה שהיא נמצאת בדרגה גבוהה, כל זמן שהיא בדרגה, היא דוגמת הבן כמו שנמשך ממוח האב. אז היא כמו בן שנמשך ממוח האב, רק כרגע הוא נמצא ליד האבא. אבל הוא לא בשיא שלו. כי מה זה השיא שלו? אבל עצם הנשמה, כמו שהיא מושרשת בעצמותו התברך, בדוגמת הבן, כמו שהוא ממוח האב עצמו טרם שנמשך, אינו בגדר המשכה וגילוי. עצם הנשמה, כפי שהיא מושרשת בעצמותו התברך, לא שייך בה שהיא מתגלית והיא יורדת והיא מתרחקת. לא שייך. ומילא כשנשמה ירדה והתגלתה, אז גם כשהיא בתחנה ראשונה, היא בעצם התנתקה והתרחקה מהמהות שלה. כי אם היא הייתה נמצאת במהות שלה, לא היה שייך לומר עליה שהיא נמצאת באיזושהי תחנה כזו או אחרת, היא במהות. עצם הדבר שאני אומר, עכשיו היא בתחנת הצילות, זאת אומרת שהיא יצאה משורשה. מה היא צריכה עכשיו לעשות כדי לחזור למהותה הראשון? אם היא נשארת באצילות, אז כיף לה. יש לה אהבה גלויה לקדוש ברוך הוא. אבל היא לא חזרה למהותה הקודם. מה יגרום לה? מה ייתן לה יכולת לחזור למהותה הקודם? אז על ידי עבודת הנשמה בירידתה למטה. הנשמה יורדת לעולם. ופה בעולם היא עובדת ומתמודדת. והיא פועלת בעצמה לעורר ולגלות את טבע הרצו והעלייה שבה. היא ירדה נמוך, ויש לה קשיים, יש לה יצר הרע, יש לה מניעות ועיכובים, ואף על פי כן היא מעוררת את הטבע העלייה והרצו שיש לה, שהוא דוגמה טבע הגעגועים דבן אל אביו, כמו בן שמתגעגע לאבא שלו, מתי מתעוררים הגעגועים שהוא מתרחק. מה זה פועל? זה פועל העלייה עצומה. יותר גבוהה ממה שהיא הייתה לפני שהיא ירדה לעולם הזה. מה שייך יותר? כי על ידי זה מתגלת עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בעצמות. זה שיש לה געגועים לקדוש ברוך הוא פה למטה, כי מתגלה העצם שלה. למה? מה הקשר? כי לגבי דרגת הנשמה שבדוגמת הבן שנמשך ממוח האב, אם היא הייתה נשארת בבחינה של אצילות, אם היא הייתה נשארת בדרגה שהיא שייכת רק לאצילות, אז הירידה לביאה, הירידה למטה לעולמות נמוכים, ומכל שכן הירידה למטה בעולם הזה הגשמי, מה היה קורה לנשמה שהיא הייתה מתחילה רק מאצילות, והיא הייתה יורדת למטה? מה היה קורה לה? מעלמת ומסתרת על זה, היא הייתה מתרסקת, הייתה מתעלמת, היה מתעלם ממנה לגמרי כל השייכות שלו לקדוש ברוך הוא. וכידוע שרק נשמות האצילות נקראים בשם בנים, ואם הוא היה מתרחק, אז הוא בן שהתרחק, אז אין לו שום שייכות יותר. אז איך יכול להיות שבכל זאת יהודי פה בעולם הזה יש לו געגועים ומתעורר לו אהבת השם? איך זה יכול להיות? כי פה למטה מתגלה העצם שלו. וזה שגם בירידתה למטה היא בבחינת בן בגילוי, זה שנשמה פה בעולם הזה הגשמי, בתוך גוף גשמי, בתוך יצר הרע, היא יכולה להיות בדרגת בן. בן זה שייך לאצילות. איך הוא יכול להיות בדרגת אצילות פה בעולם הזה? שהרצו והעלייה שלה הוא בגילוי כבן המתגעגע אל אביו. איך יכול להיות יהודי פה בעולם הזה שיהיה לו געגועים כאלה? הוא על ידי גילוי עצם הנשמה כמו שהיא במוח האב טרם שנמשך. זה רק בגלל שעכשיו התגלה אצלו עצם הנשמה. ומצד עצם הנשמה אין הבדל איפה היא נמצאת. עצם הנשמה, איפה שהיא נמצאת, היא העצם של הנשמה. שלגבי דרגה זו, עצם הנשמה כמו שמושרשת בעצמות, אז הצילות וביאה הם בשווה מבחינת עצם הנשמה, מה זה משנה איפה היא נמצאת. איפה שהיא לא תהיה, היא קשורה לאמת האלוקית. איפה הצליחה הנשמה לגלות את העצם הזה? כשהיא הייתה בהצילות, היא לא הצליחה לגלות את זה. כי הצילות היה בה הרגשה של אהבה גלויה, וזה לא היה לה את ההזדמנות לגלות את העצם שלה. העוצמת האור של הצילות העלים על העצם שלה. מה גילה בנשמה את העצם שלה? דווקא ירידה למטה, ודווקא ירידה לתוך עולם העשייה, ופה היא הצליחה לעורר את הגעגועים האלה, זה גילה בה את העצם שלה. זה בעצם העלייה, שתי הדרגות בעלייה שאמרנו, בעלתך הייתה נראות לפי הפירוש אחד, שאהרון הכהן מתעסק עם נשמות של עולמות ביה, להעלות אותם ולגלות להם את הרצון שלהם לקדוש ברוך הוא. והפירוש הנוסף שהבאנו, שנרות סתם בלי מספר, זה מדובר על נשמות האצילות, גם אותם צריך להעלות. ושני הדברים קשורים, כי כשמעלים את הנשמות שנמצאות בביאה, מעלים את הנשמות שנמצאים באצילות. שאם נשמה פה למטה מתעלית, אז מתעלית כל בחינתה, כל דרגתה, היא מתגלה בה המהות האמיתית והפנימית שלה. על פי זה יש לבאר מה שכתוב בלקוטי תורה על הפסוק, ראיתי והנה מנורה זהב כולה. יש הרי פסוק ידוע מההפטרה שקוראים בשבת זו, פרשת בעלותך, הפטרה מספר זכריה. כתוב שהנביא זכריה ראה והנה מנורה זהב כולה. וההמשך של הדברים כתוב שמה, זה דבר השם אל זרובבל. הוא שאל, מה הוא רואה? אז אמרו לו, זה דבר השם אל זרובבל. אז הוא מביא שם אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה, מה הקשר בין המנורה, שהמנורה נקראת דבר השם אל זרובבל? הוא מסביר שעצם המנורה זה דבר השם אל זרובבל. לא הפירוש הוא שיש כאן איזה דיבור אלוקי לזרובבל, ועוד מעט נראה מהו הדיבור. אלא זה עצמו המנורה, זה דבר השם אל זרובבל. אז הוא מסביר אדמו"ר הזקן מה השייכות של המנורה לדבר השם אל זרובבל. אז הוא מסביר שמה שדבר השם הוא מקור נשמות ישראל. נשמות ישראל נקראים דבר השם כי דבר זה מלכות, וידוע שספירת המלכות נקרא כנסת ישראל, ספירת המלכות זה מקור נשמות ישראל, אז נשמות ישראל נקראים דבר השם. ולמה אל זרובבל? למה מקור הנשמות נקרא זרובבל? אז מסביר אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה, ומה שכתוב דבר השם אל זרובבל, וכי ישראל אז בזמן גלות בבל נקראו בשם זרובבל. הנשמות בזמן הגלות קוראים להם זרובבל. למה קוראים להם זרובבל? זה גם היה השם של הנשיא באותו זמן, אבל גם בכלל עם ישראל כולו קראו להם זרובבל. מה המשמעות של המילה זרובבל? המילה זרובבל זה בעצם שתי חיבור של שתי מילים, כמו שאומר מיד. על שם וזרעתי עלי בארץ, כמו שהנביא הושע אומר, שכשעם ישראל בגלות, אז כביכול הקדוש ברוך הוא זורע אותם בארץ, ולכן זרובבל זה מלשון זרוע בבבל. אז מה הסיבה שכתוב שדבר השם אל זרובבל זה המנורה, וזוהי השייכות למנורת זהב עם דבר השם אל זרובבל, כי כללות נשמות ישראל נקראים מנורה. בעצם מה קראנו בחמש שורות האלה? שכתוב בלקוטי תורה, שכשהנביא זכריה אומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, אז מה בעצם הוא ראה? הוא ראה את דבר השם אל זרובבל. הוא בעצם ראה את מקור נשמות ישראל, אבל לא סתם את מקור נשמות ישראל, אלא הוא ראה את מקור נשמות ישראל כפי שהם נמצאים במצב של זרובבל. מה זה נקרא זרובבל? שהם נמצאים וזרועים בגלות, ואז קוראים להם זרובבל. אז מה הקשר בין השורות האלה למה שקראנו קודם, ולמדנו על גילוי עצם הנשמה? הרב מסיים את ההודעה ואומר, זה לכאורה אינו מובן. מה נוגע לעניין המנורה שישראל הם זרועים בבבל? אם אתה רוצה להגיד לי שמנורה זה כינוי של כללות הנשמות, אז תגיד, זה דבר השם. למה חשוב כרגע להדגיש שעם ישראל זרועים בבבל? הפרט הזה הוא פרט נכון, אבל הוא פרט טכני שנוגע לאותה סיטואציה שהנביא זכריה קיבל את הנבואה. מה זה קשור לעצם הכינוי שעם ישראל נקראים מנורה בזמן שהם זרועים בבבל? למה שני הדברים האלה קשורים יחד? אבל לפי מה שהסברנו זה מובן, כי כדי לגרום לעם ישראל להיות מנורה שמעלים אותה, כדי שעם ישראל יתחברו לשורש שלהם, אז דווקא הירידה בבבל, הירידה בגלות, הירידה למטה, שהיא מעוררת את הצמאון אצל הנשמה, היא בעצם הופכת את הנשמה להיות מנורה. זה מה שנראה בשורות האחרונות של האות. יש לומר הביאוב הזה, על פי הידוע, וזה שהירידה עד הגלות נקרא בשם זריעה, למה הקדוש ברוך הוא מכנה את הגלות זריעה? אז מסביר אדמו"ר הזקן בתורה אור, הוא כי הכוונה בירידה היא שהיא לצורך עלייה. כי רוצים להדגיש לנו שהירידה יש לה מטרה לגרום לעלייה יותר גדולה ממה שהיה לפני כן, ולכן משווים את זה לזריעה. מה הדמיון לזריעה? בדוגמת הזריעה בארץ, כמו שאדם זורע באדמה גרעין. אז מה המטרה של הזריעה? שהיא בשביל הצמיחה. כל המטרה של הזריעה זה כדי שיצמח אחר כך, ושהצמיחה יהיה בריבוי. דכלום אדם זורע שיעה, אלא להכניס כמה קורים. כל המטרה שאדם זורע שיעה אחד זה כדי שיצמח כמה קורים. אז למה משווים את זה לזריעה? כי הזריעה זה ממש אותו עניין שזורים באדמה כדי שיצמח בכמות. וזוהי השייכות עם מנורת זהב עם זרובבל. עכשיו נבין למה מנורת זהב היא משל וקשורה דווקא לזרובבל. כי אמרנו קודם שדווקא הירידה למטה, הירידה לבבל, הירידה לעולמות ביה, היא עושה את העלייה הגדולה. כי העניין דבעלותך את הנרות, שהוא הגילוי דעצם הנשמה, העניין הזה שבעלותך את הנרות, שזה הגילוי של עצם הנשמה כמו שאמרנו קודם, שדווקא הירידה פה למטה פועל את הגילוי של עצם הנשמה אצל היהודי, כנל סעיף ב', ובעיקר על ידי עבודה בזמן הגלות. דווקא בזמן הגלות, בזמן הזה, זה עיקר העבודה שפועלת את הגילוי של הנשמה. וזה שנתבהר לאל שהגילוי דעצם הנשמה הוא על ידי עבודתה בירידתה למטה ובכללות. באופן כללי אמרנו קודם שכל נשמה יורדת לעולם זה פועל בעלייה וזה לא משנה באיזה תקופה בעולם. אבל עיקר הגילוי הוא על ידי עבודת ישראל בירידתם בפרט בגלות. אבל אם כל ירידה לעולמות בריאה יצירה עשייה זה ירידה שמגלה את עצם הנשמה, אז בגלות זה בפרט. אז אם כל העלייה נוצרת על ידי הירידה דווקא, אם גילוי עצם הנשמה זה דווקא על ידי הירידה למטה, ולכן נקראים ישראל כאן בשם זרובבל. לכן מדגישים דווקא את השם זרובבל על שם שהיו זרועים בבבל. בבל זה גלות הראשון דדלת הגלויות, כמו שידוע, בכדי לרמז, זה לא רק שגם בזמן הגלות ישראל למנורה, לא, זה לא עושים כאילו טובה, שגם מזמן הגלות עדיין אפשר לקרוא להם מנורה. אדרבה, אז הכי מתאים לקרוא להם מנורה. זה לא רק זה גם כאשר אני ישנה בגלות על ליבייר, אלא יתירה מזו, שהירידה בגלות היא זריעה שעל ידה נעשה צמיחה בריבוי גדול הרבה יותר, שזה נקרא בעלותך את הנרות. אז זה בעצם נקודת הדברים שלמדנו היום, בעוד ג' וד'. ראינו שהעלייה העצומה שאהרון הכהן פועל, הוא פועל את זה אצל כל סוגי הנשמות, אפילו אצל נשמות שמבחינת נשמות האצילות גם בהם הוא פועל עלייה. אבל העלייה נוצרה דווקא כשיורדים למטה, דווקא בירידה למטה בגוף, שפה נוצר צמאון, והצמאון הזה מעורר את התשוקה הגדולה של יהודי לעלות למעלה. הרצו הזה שמתעורר אצל יהודי דווקא בגלל הירידה, זה מה שמגלה את עצם הנשמה אצל כל יהודי ויהודי.